כל חי אונליין 93fm.co.il
The beat of the day.
שלום לכם, יום רביעי י' באייר תשע"ה 29 באפריל 2015 למניינם. פותחים את מהדורת יום ד' של בקצב היום במסגרת התוכניות המיוחדות שלנו לימי ספירת העומר. שלום לצוות, בכל חיים מוטי קופפר, בג'י רוט רדיו בניו יורק דוד לוין, רדיו שלום קנדה רוברט לוי, חי FM יואנסבורג גרי כהן, ערוץ 2000 לוויין יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין אשר גרייבר, שלגרנט לוי כתובול, ישראל שלמה הוא העורך והמפיק, אני אלעד שבר. אנחנו נפתח עם מועד מושקוביץ ובנו, ויהי רצון. האזנה טובה.
ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שייתן ולבחור אהב עשוי ויהי רצון ושיהיה ירס השם על פונך כל ימי ימי חייך שבשמיים שייתן בלבחור אהב עשוי ויר עשוי ושיהיה ירס השם על פונך כל ימי ימי חייך
מושקוביץ ובנו ויהי רצון. עכשיו זה הזמן להגיד שלום לרב דוד ברוורמן, בבקשה.
שלום לכם מאזינים יקרים, בתוכנית בקצב היום אנחנו שוב בפינתנו פיתוח האישיות באווירת ימי ספירת העומר. אנחנו עסקנו בתוכניות הקודמות בעבודת המידות לחלקים חלקים קטנים, שבן אדם מנסה לעשות שינויים גדולים דרך השינויים הקטנים. ודיברנו על כך שהשטן, היצר הרע, מכיר את כל השיטות האלה, ויעשה הכל, הכל, כדי שניפול. ובתוכנית הקודמת דיברנו על מה קורה בשעת נפילה. כשבן אדם נופל, האם יישאר בנפילה, האם יתבוסס בנפילה, הוא יקים את עצמו, יזקוף את קומתו ויחזור בחזרה למצבו הקודם. ודיברנו על כך שבעצם כדי להצליח בהתמדה, עלינו לזכור ולדעת שלא משנה איזה נפילה תהיה, האדם צריך לחזור בחזרה למצבו הקודם. ודיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות, כמו בדיאטה. אם אדם נכשל ואכל את המאכלים רוויי קולסטרול ורוויי שומן מהגרועים ביותר שיש, האם זה אומר שכעת עכשיו ימשיך לשתות גם קולה, לא דיאט? האם זה אומר שהוא לא יעשה היום הליכה, כי הוא כבר בין כך הלך, בין כך אכל את כל מה שלא צריך לאכול? האם זה אומר שהוא ימשיך לאכול את העוגה של המנה האחרונה, הרוויה סוכר עם שכבות של ריבת חלב ואגוזים? לא. אכלת את המאכל הזה, חטאת, במרכאות, במושגים של דיאטה. אז עכשיו אתה ממשיך בחזרה בדיאטה, כאילו לא קרה כלום, אלא תוסיף עוד חצי שעה של הליכה ותמשיך הלאה. כלומר, הנקודה היא כזו, השטן של החרטה הוא שטן מסוכן ביותר. ואני רוצה טיפה להרחיב עליו מה שדיברנו בתוכנית אתמול כדי להתקדם הלאה. ראיתי באחד מהספרים הקדושים שהוא מצטט את רבי נחמן מברסלב, וזה גם מופיע באותה מידה בצורה אחרת בספר שערי תשובה. כולנו יודעים שהרמב״ם מונה בפנינו את הלכות התשובה, אז תשובה היא בנויה משלושה חלקים. החלק הראשון זה קבלת אחריות על מעשי, וככה זה נכון בפיתוח האישיות. אדם שרוצה לתקן את האישיות שלו, עליו לקחת אחריות על מעשיו, ולא להאשים בהתנהגויות השליליות שלו, את ההורים, את המוצא שלו, את ה-IQ שלו, את המצב שלו, את השכנים שלו, את הבן הזוג שלו, את המשפחה שלו וכו'. לא, אני ורק אני אחראי למעשי בלבד. ולכן, אם אני רוצה להתקדם, עליי קודם כל לדעת מה אני צריך לעשות. ולא מעניין אותי עכשיו מסביבי, איפה אני ומה מוטל עליי לעשות. ואז, ברגע שאדם יודע שהוא צריך לעשות, הוא לוקח אחריות על מעשיו, זה השלב הראשוני בתשובה. החלק השני, זה השלב של החרטה, שהוא מצטער בפני בורא עולם, על אותם מעשים ואותם פעולות שעשה או שהיה צריך לעשות ולא עשה. והחלק השלישי הוא קבלה לעתיד. מעכשיו אני מקבל על עצמי להיות זהיר יותר, להיות רגיש יותר, לתפוס את השור בקרניו ולהבין ולדעת מהו התהליך שגרם לי להגיע לאן שהגעתי. ואני עכשיו יבדוק את עצמי כדי שאני לא אגיע למצב הזה. אומר רבי נחמן מברסלב, בדור שלנו, תבינו, נדבר עוד על 200 שנה אחורנית, הוא מדבר על כך שבעצם בדור שלנו מאוד קשה, ורוב האנשים נופלים כשמגיעים לחרטה. כשהם עושים את חשבון נפשם ומגלים כמה יש להם לתקן וכמה הם חטו, הם מקבלים רפיון, הם מקבלים חולשה, הם מקבלים פיק ברכיים, ובסופו של דבר הם מתייאשים לגמרי. מציע רבי נחמן מברסלב עצה נפלאה, שאגב, השערי תשובה כותב את זה בסגנון אחר, אבל הרעיון אותו רעיון, שערי תשובה של רבנו יונה, מגדולי הראשונים, והרעיון הוא כזה. כדי לעשות תשובה, צריך לעשות את שני החלקים, ואחר כך את החלק השלישי. כלומר, שלב ראשוני, קבלת אחריות. כי אם עוד קבל אחריות, לא תתקדם לשום מקום. אחרי שקיבלת אחריות, קפוץ ישר לקבלה לעתיד. לאחר מכן תתעסק עם החרטה. וזה נוגע גם למה שדיברנו מקודם. כלומר, כדי שהאדם יתקדם, הוא קודם כל צריך לזכור ולדעת. להתבוסס בחרטה זה מייאש את הבן אדם. עזוב את מה שהיה. מה שהיה, היה. מתקדמים. נפלתי, אני מתקדם. מתקדם זה הכוונה היא מיידית וצמוד לחטא. צמוד לחטא, ולא להגיד כעת אני באווירה של החטא, אז אין מה לעשות. לא, מיד עכשיו. חס וחלילה, אדם אפילו עבר לחילול שבת במזיד. האם יש מישהו שיגיד לו שמשיך הלאה לחלל שבת? אז מה? יתפלל מנחה של שבת? אם אדם חס וחלילה פתח את המחשב שלו, את הפלאפון שלו בשבת, או ידליק סיגריה, האם יכול להתפלל מנחה בשבת? התשובה היא כן. קבל אחריות על עצמך. תצטער על מה שעשית ממש כמה שניות, ולא להתעסק עכשיו עם החרטה הרבה. תקבל עצמך להמשיך הלאה לשמור שבת. להתפלל מנחה, כן. ולאחר מכן, תבדוק את עצמך מה קרה, מה עושים כדי שזה לא יקרה. ואני רוצה להוסיף. כשאתה עושה את קבלת האחריות, בקבלת האחריות צריך לזכור ולדעת, שבעצם אנחנו מקבלים אחריות לא רק על המעשה עצמו, אלא מה שהוביל אותנו למעשה. ובנקודה הזו אני רוצה להוסיף כמה מילים. כל חטא שאדם נופל בו, בעצם קרה איזה משהו שהוביל אותו לכך. הדבר הראשון שמלמדים אותנו חז"ל, מה מוביל אותנו לרוב הנפילות שלנו, זה האימפולסיב. אימפולסיב זה האימפולסיביות, זה מהירות התגובה. בכך שבן אדם לא חושב הרבה, הוא נופל. הוא חושב מעט או מטעה את עצמו. אבל לאחר מכן הוא נופל, ובסופו של דבר הוא מוצא את עצמו שוב ושוב באותה נפילה. אם האדם עושה את חשבון נפשו, לא בצד של החרטה על עצם העבירה, אלא חשבון נפש, הכוונה היא לשאול את עצמי, איך קרה שהגעתי למה שהגעתי? ויש הרבה פעמים שאדם יכול לגלות לפעמים סיבות טכניות ולפעמים סיבות מהותיות. אם ניקח למשל דוגמה, אדם שיש לו התפרציות של זעם בתוך התא המשפחתי, מתברר שבעצם הוא פשוט לא אכל לארוחת בוקר. ואדם שהוא רעב, הוא עצבני. מתברר שבעצם הוא הגיע מהרחוב, והוא מזיע, והוא עייף, והוא צמא. מתברר שיש לו פצעים בפה, שקוראים להם אפטות. מתברר אלף אחד דברים שהם קשורים בצד הפיזיולוגי של האדם. לא שזה מצדיק, התנהגות לא ראויה, אבל אפשר להבין את זה. אז מה על האדם לעשות? אם אתה יודע שיש לך אפטות בפה, אז תיזהר. תיזהר, תודיע לאנשים, כעת אני לא יכול לדבר כי יש לי פצעים בפה. אם אתה רעב וצמא, אז אל תגיע הביתה כמו איזה חיה רעה. תעצור בקיוסק, תשתה משהו. תשתה משהו, אפילו כוס מים מבית כנסת. תתושש, תגיע לבית. אם אתה מגיע לבית ואומרים לך איזה בקשה, או ראית איזה משהו שהוא נראה לך לא בסדר ומרגיז, אל תגיב מיידית, כדי שלא תצטער אחר כך, שלא תעשה סדרה של פעולות שאחר כך תשלם על זה מחיר יקר. כלומר, פה מדברים על עניין טכני, צדדי לחאורה, אבל בסופו של דבר שגורם לנו ליפול. באותה מידה, כשאנחנו מדברים על אימפולסיביות, זה גם במצב כזה שאדם נמצא בסערת יצרים. בסערת יצרים, כמו שאנחנו מבינים, באוכל, ככה זה בכל דבר שהוא. כשאדם נמצא בסערת יצרים, יכול להיות מול המסך באינטרנט. זה יכול להיות מול מקום אוכל שלא בקשרות ראויה. זה יכול להיות מול כל מיני סוגי פיתויים שאני לא יכול להעלות אותם בשידור. וכשאדם נמצא בסערת יצרים, קשה מאוד לעצור את זה. אבל כשהוא רואה שזה מתחיל להתפתח, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה לדחות את התגובה. דחיית התגובה זה הדבר שאדם יכול לחשוב על כך אחרי שהוא נפל בחטא, כדי שבפעם הבאה שהוא יגיע שוב לסיטואציה הזאת, אם בכלל, יאמר לעצמו דבר אחד, אני לא מגיב מיידית ואימה בכל סוג של פיתוי שאני עלול אחר כך להצטער בזה. אני לא מגיב מיידית ואימה. ברגע שאדם דוחה את התגובה, אפילו בעשר דקות, זה מאזן את האדם ביכולת שלו להתמודד עם היצרים. כי אידנה דריתך, תרגום, זמן רתיחת הדמים של האדם, ולא משנה באיזה סיטואציה שהוא נמצא, שהוא עומד ליפול, בזמן הזה השכל שלו נכנס לכספת, ואז הוא פועל רק מתוך היצרים, ובסופו של דבר הוא נופל. אבל זה לא מדויק, כי השכל כן נמצא, רק הוא פשוט לא מתחשב בו. או לפעמים הוא רותם אותו לצד השלילי. הוא צריך לומר לעצמו קבלה, אני מקבל לעצמי קבלה, שמעכשיו ולאבא, כשאני אגיע לסיטואציה מהסוג הזה, אני דוחה את התגובה, אם יתחשק לי לעשות דבר שבורא עולם לא מרוצה מזה, דבר שיתמה את הנשמה שלי, דבר שיגרום לי לאחר מכן להצטער, אני לפחות דוחה את התגובה בעשר דקות או בחצי שעה. על זה אני אלחם. אם הוא מקבל על עצמו כזו קבלה, זה דבר נפלא. זה ממש לקחת את המיץ לימון ולהפוך אותו ללימונדה. זה לקחת את הנפילה ולהפוך אותה בעצם, את הנפילה הזאת, לסולם לעלייה. והדבר הזה עוזר מאוד. כלומר, לומר לעצמי, תוך כדי עבודת המידות, כשיש לאדם נפילה, על זה אנחנו פתחנו את השידור, אז דיברנו על כך שאדם צריך להמשיך. אבל אחרי שהוא כבר ממשיך, הוא צריך הרי להסיק מסקנות ולהפיק את הלקחים מהנפילה, כדי שהנפילה לא תתרחש עוד הפעם. כי ההבדל בין חכם לטיפש, זה לא שחכם לא טועה וטיפש כן טועה. שניהם טועים, רק חכם מגוון בטעויות שלו, וטיפש חוזר על אותה טעות. החוכמה היא לגוון, להסיק את המסקנות כדי שלא ליפול עוד הפעם. והמסקנה הזו, לא לפעול אימפולסיבית. אימפולסיב הם כל חטאת. זה הם כל חטאת, והם רוצים להצליח, דחיית התגובה זו פעולה לא פשוטה, אבל עוזרת מאוד למצב את האדם ביכולת שלו להתמודד נכון עם הפיתוי. תודה רבה, ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה.
תודה לרב דוד ברוורמן. נצא עכשיו להפסקה, ומיד כשנשוב נהיה כאן עם היועץ החינוכי, הרב אברהם סגל.
חישבתי דרך חיי ואשיב רגלי אל עדותיך, יהי ליבי תמים בחוקיך, למה לא אבוש, אל תעזבני השם אלוקיי, אל תרחק ממני. תעיתי כשא עובד, תעיתי כשא עובד, בקש עבדך, בקש עבדך, כי מצוותך, כי מצוותך לא שכחתי. בקש עבדך, בקש עבדך, כי מצוותך, כי מצוותך לא שכחתי. ילד מחונן מבטיח צופה לפסגות, חשבת להגיע אתה, צעד לא נכון עשית אל תוך עולם תוהה, רק תמך עזבת חבל. פרא אדם אני אחיך, לא זו דרכך, כל העולם לפניך, חזור אל עצמך. פרא אדם אני אחיך, לא זו דרכך, כל העולם לפניך, חזור אל עצמך. שכח את כל מה שהיה והתחדש בנפשך, היה בן אדם. היו לי ימים של כדרות ועוגמה, הדרך חמקה ועבדה לי, שתיתי את כוס מרורי על תומה, בלילה שנתי נדדה לי. רציתי שלווה מרפא ומזור, רציתי לחיות, רציתי לחזור, ידי לאחוז בדמיון מעשה, משארית כוחותי כך ביקשתי. לחזור לחיים ולראות את האור, לחזור לחיים מחושך וכפור, לחזור לחיים אל האור שעבד, לשוב ולחיות בניגון הישן. לחזור לחיים ולראות את האור, לחזור לחיים מהחושך ופור, לחזור לחיים אל האור שבת, לשום ולחיות בניגון הישר. גדל העץ במשך במשך השנים טיפס טיפס נגע בעננים הניב פירות אצל העייפים כדרך הטבע וכמו העץ גדל גם האדם נחלתו רוצה כמו כולם האל נתן ורק האל ייקח אתה לי חבר ואח יש אשר יחשוב אדם שהינו חכם לפעמים ירצה לכבוש את כל העולם יש לו כל אשר ירצה לא חסר דבר ואולי הוא יושב בעצם
כי כאלה החיים יש בהם הכל טוב ורע הולכים יחדיו לא יוכלו לשאול מי רוצה רק את הטוב מי רק את הרע מקבלים לתמיד את שניהם
ומתפתלת מתייסרת הנשמה ולא יודעת מה רוצה היא מעצמה מבקשת מתחננת על נפשה רק להיות בשלווה ניתן לה
לא מתבטלת מתייסרת הנשמה ולא יודעת מה רוצה היא מעצמה מבקשת מתחננת על נפשה רק לחיות בשלווה ניתן לה
רק לחיות בשלווה ניתן לה
בקצב היום בקצב היום
בקצב היום מהדורה מיוחדת לימי ספירת העומר, ועכשיו זה הזמן לעבור ולשמוע את פינת חינוך הילדים מפי היועץ החינוכי, הרב אברהם סגל.
שלום וברכה. בשיחה הקודמת דיברנו על אלימות מילולית, איך לטפל באלימות מילולית אצל ילדים, איך לעזור לילדים לכוון את האנרגיה השלילית שלהם לכיוון החיובי, ברגע שמודעים כמה כוח הדיבור פוגע, כמה זה נחרט עמוק בנפש, כמה כוח יש בזה, נכוון את הייחודיות שלנו, הכוח הדיבור, לבנייה, לצלת נפשות, לעודד אחרים, לבנות אותם, לבנות את הנפש שלהם, וגם אם פוגעים בנו, לדבר איתם על זה, אבל חס וחלילה לא לפגוע. זה אותו רעיון של הקינה, לכוון אנרגיה שלילית של הקינה, הידי התחבות רגשית ותובנה, ואחר כך להתייעץ איתו, כמתן כבוד שהוא מסוגל, אני מאמין בך, אתה מסוגל לפתור את זה בצורה יעילה, נעזור לכוון את הדיבור, הכוח הלשון והמילים, לכיוון החיובי של בניית נפשות. הנפש שלו, וכמובן נפשות של אחרים. היום אנחנו נדבר על אלימות רגשית, שהוא הקשה ביותר. האמת היא שיש אלימות יותר קשה, שזה אלימות בענייני צניעות, שהשתיקה יפה להם, אבל יש ילדים לצערנו פוגעים באחרים, שזה הרס נוראי, אבל כאן זה אי אפשר לפרט את הדברים שהצניעות יפה להם. אבל כל מי שיודע, ילד שפוגע או נפגע, יכול לפנות למכון, נשמח לטפל, לכוון בנושאים האלו, בסייעתא דשמיא. אבל היום אני רוצה לדבר על נושא של אלימות רגשית, הוא נושא לא פשוט בכלל. והסברנו שאלימות רגשית זה אפילו בלי מילים שאדם מבודד מישהו אחר הוא מזניח, הוא לא מתייחס, זה דרגה שאור חברות או מיטוטה. ואני רוצה להתחיל עם סיפור, שוב גם כלי מהתרפיה בסיפור, כי סיפורים מאוד מדברים לילדים, ואני חושב זה מאוד עוצמתי כמו שאפשר להראות משהו, הכלי המוחשי של דוקטור פלקוביץ, גם דרך סיפור אפשר להמחיש דברים ולהגיע לנפש שלהם. הסיפור שמעתי מהרב מיכל רוטשילד, ראש מכון חפץ חיים, Heritage Foundation מארצות הברית, שכל כולו שם בדגל עניינים של בן אדם לחברו, והרבה הרבה דברים טובים, אחד מהם זה בריונות ואלימות מילולית ורגשית אצל ילדים בבתי ספר בכל העולם. ובאחד מהכנסים הנושא של בריונות ואלימות, הוא סיפר את הסיפור הבא. הוא סיפר שזה אברך חשוב, בן תורה, בעל המשגיח הידוע, רב מתתיהו סולומון, שליטה, מילי כבוד, ואמר לו, הוא רוצה להתייעץ איתו, יש לו איזה בעיה עם ילד, הילד שלו פתאום פיתח חרדה חברתית, הוא לא יודע מאיפה זה יצא לו, out of the blue, פתאום הגיע כזה חרדה, אין את זה במשפחה, הילד לא עבר שום טראומה, הוא הלך למטפלים, מקצועיים, רבנים, שום דבר לא עוזר, אם לא הוא מוצא את הדרך, הוא לא יודע מאיפה זה בא, הוא לא יודע איך להתפטר מזה. רב מתתיהו התחיל לדבר איתו, הוא שאל אותו, בשל מי הרע הזאת? בוא נתבונן, בוא ננסה לחזור, הרי הקדוש ברוך הוא לא מעניש סתם, אולי זה יושב על משהו. וככה ביחד איתו, אחרי שיחה עמוקה, הגיעו לאיזה סיפור שקרה בילדות שלו. הוא למד בבית ספר לא דתי באיזשהו מקום, בפלורידה או משהו, והיה באותו בית ספר, הוא היה ילד מאוד מאוד דומיננטי בחברה, ובאותו בית ספר לא למדו רק בנים, למדו גם בנות, והיום, ואותו יום שהגיע לכיתה, הוא החליט, ביחד עם החברים שלו, להתנקל לאיזה ילדה, בלי מילים, כולם החליטו להסתכל עליה כל השיעור, ביחד, כולם שמים עיניים עליה, והילדה הייתה מאוד נבוכה, והיא ממש התפוצצה בבפנים, כזה בידוד חברתי, כולם נגדך. וככה המשיך הסיפור, והיא ניסתה כל הזמן לצאת מזה, וכל השיעור היא אכלה את עצמה מבפנים, היא הרגישה מבוזה ובמצוקה נוראית. מאותו יום והלאה, הילדה פיתחה כזה דמיון שכולם מסתכלים עליה, והיא הידרדרה חברתית. הוא כמובן עזב את אותו בית ספר, הוא גם נהיה חרדי והתקדם, ואברך כולל חשוב, שכח מהסיפור, והנה, אבל הקדוש ברוך הוא לא שוכח, למי שפוגע לבנים שלו, בנות שלו, והנה, אומר רב מתתיהו, נו, אז אתה גרמת למישהו חרדה חברתית, מה אתה חושב, שעולם זה לא מידה כנגד מידה? הנה, יש לך את התשובה, תחפש את אותו ילדה, אותו בטח אישה כבר, תחפש אותה, תפייס אותה, כי אין לך מנוס. בקיצור, היהודי לא היה לברירה, הוא הולך לחפש בכל פלורידה, הוא לא מוצא. הוא חוזר לרמת הסיוע, אני לא מוצא. אומר לו, אין לך ברירה, אין לך אפשרות אחרת, תפוך את העולם. בקיצור, היהודי חוזר ומחפש, מחפש כל אבן בפלורידה, עד שהוא הצליח להגיע לדודה של אותו ילדה, שאז היה ילדה, והוא אומר לה, הוא מחפש את, את זאתי, אז הוא שואלת בחשדנות, מה אתה צריך ממנה? הוא לא היה נעים לו לספר מה הוא עשה. היא אומרת, אתה לא תספר לי, מי, אני לא יודע מי אתה, מה פתאום שאני אגיד לך איפה היא? לא היה לה ברירה, מרוב בושות, הוא סיפר את כל הסיפור, איך שהוא גרם לחרדה חברתית. ואז, כי שמע את הסיפור, היא נתנה הנחה. היא אמרה לה כמה מילים, ואותו רגע הוא נהיה חיוור כסיד. הוא חזר לרב מתתיהו וסיפר, את המילים שאותו דודה סיפרה לא בשיחה. שבוע שעבר היא התאבדה רחמנא ליצלן. והיהודי האברך הזה צועק, אנה אני בא, מה אני עושה כאן? תראה מה גרמתי. ורב מתתיהו אומר, אין לך ברירה, לך לפייס אותה בקבר. אתה ידעת לקלקל, צריך גם לדעת איך לתקן. שימו לב, מה זה פגיעה רגשית? עד כמה, אפילו עוד מעשה ילד. בוא נחדיר לילדים שלנו את הנושא בידוד חברתי, אפילו בלי מילים, כמה זה יכול להרוס את המערכת הלימבית, כמה זה מביא הרס ומוות לילדים. אני חושב שאין וולט יותר יפה שיכול להדגיש את זה, את העניין של אלימות רגשית, מהוולט של המדרש בפרשיס בראשיס, אומר מדרש שאדם הראשון גירשו אותו מגן עדן, מכאן הפסקת ההלכה של שליח של אודום כמו איסוי. וכולם שואלים מה הקשר של ההלכה של אדם צריך לעשות מצווה, והוא שולח שליח זה כמו שהוא עושה את זה. מה הקשר לנושא של הסיפור שאחרי החטא אדם הראשון, אחרי חטא עץ הדעת, גירשו אותו מגן עדן? אלא שמעתי פעם אמרה שיורד ונוקב עד התהום. שימו לב, כל אדם יש לו המעגל שלו, יש מעגל משפחתי, יש מעגל חברתי. אדם מרגיש טוב במעגל הזה, זה נותן לו כוח. אבל כשאדם מגרשים אותו מהמעגל שנותן לו כוח, המעגל המשפחתי, המעגל החברתי, ומכאן של שליח של אדום, שולחים את האדם מהמעגל הזה, מהגן עדן שלו, מהמקום שנותן לו כוח ותמיכה, מכאן נפסקת הלכה של שליח של אדום, שולחים אדם מהמקום הזה, מבודדים אותו, כמו איסוי זה, כמו המוות שלו. הוא מרגיש מבודד, כמו שהגמרא בתענית, ציטטנו כמה פעמים, או חברותא או מיתותא. אנחנו את הדברים האלה בימים האלה שנהגו כבוד זה בזה, צריכים להחדיר את הדברים, ולהיות דוגמה אישית, קודם כל לא לפגוע בילדים, לא פיזית, לא מילולית, ובוודאי לא רגשית. וכמובן שרואים ילדים שעושים את זה, צריכים לעזור להם לאלמות, צריכים לעזור להם לכוון את האנרגיה השלילית לכיוון חיובי, לעזור להם לבנות את עצמם, להיות גדולים באמת. וכשאנחנו נעזור להם לממש את עצמם, הם יגיעו לסיפוק אמיתי, לא יהיה שום צורך להוריד נפשות, לא יהיה שום צורך להשפלות, אלא אדרבה, עוד בנייה ועוד בנייה, עוד ילד, עוד עולם מלא. יעזור השם שמסרים יופנמו ויעשו מהפכה בכלל ישראל בימים אלה שאנחנו כל כך זקוקים לזה. בעזרת השם, בשיחה הבאה, אנחנו נספר עוד סיפור מרגש העניין הזה של אלימות מילולית ורגשית, עוד סיפור מחייב ומחזק, ואחר כך ניגש לנושא של תקשורת בונה וחווייתית, הכוח של מילים טובות. תודה רבה.
תודה רבה לרב אברהם סגל, ראש מכון סגל, ואם תרצו להתייעץ עם הרב בכל עניין הקשור לנושא חינוך הילדים, אתם יכולים לעשות זאת על ידי חיוג למשרדו של הרב בטלפון 03-644-1180. נצא עכשיו להפסקה, ובעזרת השם כשנשוב נהיה כאן עם המאמן אליהו שירי בעוד פינה מעצימה ומרתקת. רק נספר לכם שאם תרצו כבר עכשיו להאזין למגוון עצום של תכנים מעצימים בשלל נושאים מפי אליהו שירי, אתם מוזמנים לחייג ל-055-9700-700 והכל בעלות של שיחה סלולרית רגילה 055-9700-700, אבל תחזרו אלינו מיד, כן?
Every hue had a purpose, a place. And when it was done, just one look at the canvas brought a smile to the artist's face. Can you see how the colors all blend and combine? And how the dark colors fade into light? Can you see all the makes a difference no matter how slight? Can you see in the end every inch plays its part in bringing my painting to light? One of the colors did not understand mind, the role in the painting he played. I'm off to one side, and my colors are shattered. What difference have I really made? I don't have their beauty, their splendor or grace. I'm just a mistake, it appears. And he cried to the heavens and poured out his heart, as the pain slowly turned into tears. I can't see how their colors all blend and combine in my darkness compared to their light. There is no one who'd care for my simple design. If I fade away, it's alright. I can tell every brush, every stroke, every touch makes a difference except for mine. In the shadows of others, so bold and so bright, how can my colors possibly shine? The artist asked in a voice so, so kind, why the color did not play his part. You're my creator, you know I'm unworthy. Just a stain on your work of art. Instead of replying, the artist just smiled and whispered, my friend, say no more. And touching the paint, let the tears on his fingers, and holding them high, took them far from the canvas to a view they could not see before. Can you see how your colors all blend and combine? How the darkness fades into the light? Can you see all the care behind every design? And how nothing is all black or white? Can you tell every brush, every stroke, every touch makes a difference no matter how slight? So you see, in the end, you two play a part in bringing my painting to life. So you see, in the end, you two play.
שבנו עליכם בקצב היום, ועכשיו נעבור לפינתו של המאמן האישי אליהו שירי.
שלום וברכה לכל המאזינים. בשיחה הקודמת דיברנו על תרגיל יוצא דופן שעוזר לנו להשפיע על לבבות של אנשים אחרים. תרגיל בשם קסם הקשר. באותו תרגיל בעצם חשפנו מן המקורות איזשהו סוד שאומר שאתה חברי יקר, אנחנו נוכל להשפיע על לב של אדם אחר בצורה שהיא לא מודעת, תת-הכרתית, וכשאותו אדם יפגוש בנו, תהיה לו איזושהי תחושה טובה. המקורות מדברים על אוויר נח וזך שיבצר בינינו. ואדם יכול לקחת את התרגיל הזה, ליצור ממש פריצת דרך במערכות יחסים, כשמדובר בבוס שלו, בחברים שלו לצוות, בילדים שלו בבית. האישה יכולה להשפיע דרמטית על הלב של בעלה, וכן להפך. התרגיל הזה בעצם מופיע בפסוק אחד בתנך, וגדולי ישראל באו, ובעצם הבהירו אותו בבהירות יתרה. אנחנו דיברנו בשיחה הקודמת על תרגיל שיכול לעזור לנו לייצר בלב רגשות מסוימים, והרגשות הללו כביכול חודרים אל הלב של האדם האחר. התרגיל מבוסס על הביאור של אור החיים הקדוש, על הפסוק במשלי, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. מסביר לנו אור החיים הקדוש, שהלב של האדם משכיל בנעלם. הלב של האדם יכול להרגיש באופן לא מודע מה קורה בלבבות של אנשים אחרים. ואם אתה חברי, באופן לא מודע, בלבך המשכיל בנעלם, מרגיש שבליבו של החבר שלך ישנן מחשבות שהן לא טובות, קו חובה, התבוננות בדברים הרעים, בחצי הכוס ריקה, גם אם אותו חבר אוהב אותך, אבל במוח שלו כל הזמן מתרוצצות מחשבות שולטות שמתעסקות בחסרונות שלך, בביקורת, הלב שלך יכול להרגיש את זה, ובאופן לא מודע מתחילה להיווצר אצלך איזושהי תחושה לא נעימה כלפי אותו החבר. אור החיים הקדוש כותב לנו בעצם מעין הנחיה, כי הלבבות ישכילו בנעלם לדעת אם לאהוב, אם לשנוא. וכשם שיעורר אדם את ליבו לאהוב את חברו, כך יתבונן לב חברו לאהוב אותו. בעצם אור החיים הקדוש אומר לך, אמא יקרה, נכון שיש בליבך הרבה מאוד מחשבות צודקות, שליליות, כלפי הבן שלך. כי הוא לא מחזיר את האוכל למקום, כי הוא היפראקטיבי, כי הוא עושה רעש, כי הוא לא מכבד, כי הוא מביא פתקים לא מסמכים מבית הספר. אבל דעי לך שהמחשבות הללו הן שולטות, ומתרוצצות בזרם שחוזר על עצמו במוח, הדבר הזה בעצם משפיע על הלב של הילד, וממש מעצב את הבחירות שלו, את החשקים שלו, העדפות, התנהגויות, ומשפיע ממש לרעה. אז מה אפשר לעשות? אלה כולנו קשה מאוד לייצר רגשות, יש לנו גם אגו, יש לנו רגשות שליליים שמפריעים לייצר את הזרם החיובי של הרגש. מה אנחנו צריכים לעשות? דיברנו שם בשיחה קודמת על תרגיל שנקרא קסם הקשר. איך אפשר לחדור פנימה אל הלב שלנו, ליצור זרם דומיננטי של רגשות חיוביים שישפיע על הלב של הצד השני? בשנים האחרונות בפעילות שלנו בכוח התודעה אנחנו פגשנו מאות אנשים חדשים כל חודש. אחד מן התרגילים הדומיננטיים הבולטים ביותר שאנשים מעידים שהם השפיעו ממש על הלב של הבוס, של הבעל, של הילד, בצורה באמת יוצאת דופן, מעוררת השראה, זו התרגיל הזה, קסם הקשר. מכאן אני רוצה ברשותכם להיכנס לאיזשהו תובנה נוספת, שהיא עמוקה יותר, בעניין ההשפעה על לבבות של אנשים אחרים, או ההשפעה על תת ההכרה שלנו. אבל מי שרוצה להעמיק חקר בסוגיה הזו של איך משפיעים על ילדים שאיבדנו עליהם שליטה, איך משפיעים על ילדים מתבגרים ברמה המוסרית, הרוחנית, ההתנהגותית, ברמת הדרך ארץ, אני יכול להמליץ לכם על שלוחה מאוד מסוימת שניצאת אצלנו בטיפ היומי, 055-9-700-700. בטיפ היומי הזה, בשלוחה סולמית 710 סולמית, ישנה שיחה ארוכה שחושפת תרגיל שהוא באמת פורץ דרך מן המקורות שלנו, איך אפשר ממש להשפיע על ליבו, על חשקיו, על העדפותיו והתנהגותו של הילד, של הילדה, של כל אדם שבעצם נרצה להשפיע עליו. שם תוכלו לשמוע בעצם באריכות תרגיל נוסף. עכשיו אני אתקדם. בידוע שרבי חיים פרידלנדר, עליו השלום, ממשגיחי ישיבת פונוביץ' בדור הקודם, כתב בספרו שפתי חיים, פרשת נוח, שאנחנו כולנו נבראנו בצלם אלוקים. שואל שם רבי חיים פרידלנדר, במה אנחנו דומים כביכול לאלוקים? אנחנו הרי בצלמו, אז במה אנחנו דומים לו? כותב רבי חיים פרידלנדר שכמו שאלוקים יכול רק ברצון שלו להזיז מציאויות, כך מעין הכוח הזה קיבלנו אנחנו בניו כוחות רוחניים מחשבתיים, שבכוח הרצון והמחשבה שלנו לבד אנחנו יכולים ממש לייצר מציאויות. למחשבה יש כוח אלוקי, נקודה. כך כותב רבי חיים פרידלנדר פרשת נוח בספרו שפתי חיים. הוא נותן שם גם ראייה נוספת מהרב אליהו דסלר וכו'. והדבר ידוע שלמחשבה יש יכולת להשפיע על המציאות. אבל כמו שאתם שואלים את עצמכם, כך שואל גם רבי חיים פרידלנדר, אם זה כך, למה כולנו לא עשירים? למה כולנו לא רזים יותר, בריאים יותר ומשיגים את מה שאנחנו רוצים? מסביר שם בפרשת נוח רבי חיים פרידלנדר שלכל אחד מאיתנו יש הרבה מאוד מחשבות שסותרות בתוך המוח שלנו. הוא נותן דוגמה, הוא אומר, אדם רוצה מצד אחד להתעשר, ומצד שני יש לו מחשבות שסותרות את העושר. אני לא ראוי, לא מגיע לי, יש לי מחשבות של עצלות. בעצם הוא מסביר לנו שיש במוח שלנו, מתוך כ-60,000 מחשבות שמתרוצצות כל יום, הרבה מאוד מחשבות שהן סותרות. אבל אם לאדם הייתה במוח מחשבה אחת שהיא שלטת, מחשבה שחוזרת על עצמה בזרם בלתי פוסק תת-הכרתי, אין ספק שהמחשבה הזו הייתה מתקיימת במציאות. יש לנו הרבה מאוד מחשבות שהן שליליות, שאנחנו מודעים אליהן, ויש מחשבות שאנחנו אפילו לא מודעים אליהן, מחשבות שמתרוצצות שם בפאתי המוח. המחשבות הללו הן מעין אשר יגורתי יבוא לי פנימי שלי, והמחשבות הללו הן רבות. כך שכשאדם רוצה להשפיע על הבן שלו, אמא רוצה להשפיע על ביתה, על מישהו במשפחה, יש כנגד אותן רצונות הרבה מאוד מחשבות שליליות שמתרוצצות. וכדי לפתור את הבעיה הזו, להוציא את הקרשים מן הגלגלים, לסלק את החסמים, יש לנו בכוח התודעה איזשהו תרגיל כזה שאנחנו קוראים לו בהירות מול ניגוד. מהו תרגיל הבהירות מול ניגוד? אני לא יכול לחשוף את כל התרגיל הזה בזמן הקצר שיש לנו בשיחה הזו. מטרתי בהסבר הזה להראות עד כמה אנחנו יכולים להשפיע על הצד האחר. ישנו ספר שנקרא שיחות מוסר של רבי חיים שמולביץ, מגדולי דורנו בדור הקודם. בספרו שיחות מוסר, בפרק שנקרא כמה גדולים בעלי אמונה, הוא בעצם שואל האם אמונה שנוצרת אצלך בלב, אמונה חזקה, תת-הכרתית, האם אמונה כזו תשפיע על בחירות של אדם אחר? האם אמונה שמתחילה להיווצר אצלך במוח, יכולה להשפיע על חיבור של משאבים של הילד? על בחירות של הילד? רבי חיים שמולביץ כותב שזה יכול להיות עד בלי גבול. הלשון שלו היא עד בלי גבול. אמונה שתיווצר בלב שלנו, תשפיע על גורלו, על עסקיו, על בחירותיו, ועל חיבור למשאבים של אדם אחר. כן, אמא יכולה בתפיסה שלה, לחבר את הבן שלה למשאבים עוצמתיים שהוא לא חלם עליהם. עד כדי כך, היות והמקורות מבטיחים השפעה של אמונות שלנו על אדם אחר, בנינו את התרגיל הזה שנקרא בהירות מול ניגוד. התרגיל הזה בעצם אומר, תבחרי בבקשה מטרה מסוימת, הבן שלך. את רוצה להשפיע עליו, לסייע לו. מלבד השיחות, מלבד תרגיל קסם הקשר, מלבד תרגילים נוספים שיש בטיפ היומי שלנו, 055-9-700-700, שימי לב מה אפשר לעשות. אפשר לרשום על הדף את השם של הבן שלך, אם הוא למשל המטרה, ולהתחיל לשאול את עצמך, מה לא הייתי רוצה בהתנהגות שלו? מה אני לא אוהבת בהתנהגות שלו? זה נקרא ניגודים. כשאת בעצם אוספת את הניגודים, את בעצם חושפת את כל האשר יגורתי יבוא לי הפנימיים שלך. אין ספור הורים יספרו לכם שכשהם ישתחררו מהניגודים הללו שלהם, מהמחשבות הללו, הלא רצויות שמתרוצצות בפאתי המוח שלהם, הם בעצם ביצעו שינוי אצל עצמם, השינוי באמת מתחיל להופיע גם בעולמו הפנימי של הילד. זה מדהים כמה אנחנו משפיעים על ליבו של הצד השני. אז בעצם בתרגיל הבהירות מול איגוד, אני מתחיל לשאול את עצמי, מה אני לא רוצה בהתנהגותו של הילד? אז אני נניח כותב אלימות. אוקיי, כתבתי אלימות. מה עוד אני לא רוצה בהתנהגותו של הילד? חוצפה. אוקיי, מה עוד אני לא רוצה בהתנהגותו של הילד? וכך אני אוסף את כל אותם ניגודים, כל אותן מחשבות שנצמדות אצלי בתת ההכרה, כל הזמן משוננות שם, זרם מחשבות שלילי בלתי פוסק, אני רוצה להיפטר ממנו. אני מתחיל להעלות על הדף את כל הניגודים, לחשוף את כל הניגודים. אחרי שיש לי רשימה של כל אותם ניגודים על הדף, אני רוצה להפוך אותם לבהירויות. אני מסתכל על כל מילה שהיא בגדר ניגוד. למשל, מה לא רציתי בהתנהגותו של הילד? חוצפה. אז אני הופך את הניגוד בדף לבהירות. מה ההפך מחוצפה? מדבר בצורה מנומסת. מעולה. אלימות. מה ההפך מאלימות? מתנהג בדרך ארץ ובעדינות. מתנהג בדרך ארץ ובכבוד. מעולה. מה עוד? לא מכין שיעורי בית. מכין שיעורי בית בחשק וברצון. אחרי שהפכתי את כל רשימת הניגודים לרשימה של בהירויות, אני לוקח את אותן בהירויות והופך אותן למשפטי שינון. הבהירויות הללו, שהופכות לאיזשהו משפט שינון ארוך, זה בעצם מכתב הצהרה, שאני יושב ומשנן אותו פעם אחת ביום. ימים, שבועות, חודש, חודשיים, המכתב הזה לא רק שמענג לשנן אותו, כי הוא מעורר את כוח הכיווי בקרבנו, הוא הופך אצלנו לתפיסה תת-הכרתית. התפיסה הזו שמתחילה להיווצר אצלנו, שהיא משוחררת מכל האשר יגות יבוא לי הפנימי שלי, מתחילה להשפיע דרמטית על ליבו של הילד, שאור החיים הקדוש כותב שליבו הרי משכיל בנעלם. תקצר היריעה מלספר לכם כמה אנשים הגיעו בסדנאות ובקורסים השונים שלנו, וסיפרו על מכתב הצהרה כזה שהם בנו, והחלו לשנן על הילד שלהם, על הבעל, על האישה, על היחסים החברתיים בכלל, ואיזה שיפורים דרמטיים, פשוטו כמשמעו, אנשים חווים משימוש בתרגיל הזה. מי שרוצה להעמיק חקר בתרגיל הזה, יכול להיחשף בשיחות המוקלטות שלנו, אל כל מיני שלוחות שמדברים בצורה מאוד מעמיקה, איטית, מפורטת, כיצד מבצעים את התרגיל הזה על פרנסה למשל, על מערכות יחסים. העיקר זה בעצם לחשוף את הקרש שנמצא בין הגלגלים, את האשר יגורת יבוא לי הפנימי ששוכן שם, את הניגודים בהקשר למטרה שלי, שזה פרנסה בשפע למשל, או מערכת יחסים טובה, או השפעה, או ביטול פחד מסוים. ברגע שחשפתי את הניגודים, ואני הופך אותם לבהירויות, והופך אותם למכתב הצהרה אישי, ואת המכתב הזה אני בעצם מתבונן בו פעם אחת ביום, משנן אותו, מבצע עליו תרגילים יצירתיים בדמיון מודרך, מה שלומדים בקורסים ובסדנאות, אני יכול באופן דרמטי לשנות מהר, ברמה הסובייקטיבית האישית, את התפיסה שלי בתת ההכרה, וכשהיא משתנה, זה בעצם משפיע דרמטית על הפרנסה, על מערכות יחסים ועוד. תודה רבה לכם, ונשתמע בשיחות הבאות.
תודה למאמן אליהו שירווה. כאמור, אתם יותר ממוזמנים לחייג לטיפ היומי של אליהו שירווה, לענות ממגוון עצום של תכנים מעצימים בשלל נושאים, בעלות של שיחה סלולרית רגילה. המספר הוא 055-9-700-700. לעומת זאת, הנה לכם המייל שלנו לתגובות, הצעות ובקשות, music@israel1.fm, music@israel1.fm. כל מה שתרצו לכתוב לנו זה לשם. וזהו, אנחנו נסיים. תודה לצוות. בקול חי מוטי קופפר, בג'רי רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חיפה, יוהנסבורג, רק כהן, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין, אשר גרייבר, שלגר נט, לוי, טובול, ישראל שלמה, זה עורך והמפיק, אני אלעד שבר, ואנחנו מסיימים עם להקת הרמוניה, ניגון הצמח צדק. שיהיה לכם יום נפלא, להתראות.
Ba-ba-bum-bum-bum-bum-bum! בקצב היום, בקצב היום.